עירובין, דף צדיק בייז, השיעור מתחיל בעזרת השם באמצע השורה העשירית מלמעלה. איתמר, שתי חצי רויס וחור ואחס ביניהם. יש שתי חצרות, בין שתי החצרות יש חורבה. החורבה הזאת לא משנה אם היא שייכת לחצרות או שהיא שייכת לאדם שלישי, כי אנחנו הולכים כאן כשיטה סרב שימן, שהלוכה כמו איסוי, שאין חילוק רשות, אלא בבתים. מבית של ראובן אסור להוציא לבית של שימן, אבל מחצר לחצר, מחצר לחורבה שאין שם דיורים, מדובר שהחורבה הזאת היא רשות היוחיד, היא לא פרוצה לרשות הרבים, מחצר לגג, למובוי, הכל רשות אחת הם. רק בתים, הם, בהם יש את הדין שאסור להוציא מבית של ראובן לבית של שימן. אבל עכשיו, השאלה היא, האם שתי החצרות מותרות להשתמש בחורבה או לא? כי מה מדובר כאן? אחס עירבו ואחס לא עירבו. אחת החצרות עשתה עירוב חצי רויס כל בני החצר, ואז כלי הבית מצויים בחצר. החצר השנייה לא עשתה עירוב חצי רויס, ממילא מה נמצא בחצר? רק כלי החצר, כלים שבכניסת השבת היו בחצר. אומר אבונה, נויס נימויסו לזו שלא עירבו, אבל שעירבו לא י דלמי אוסלה פוקה מנה דבטים לחורבה. אומר רשי, רבונה הוא תלמידו של רב, רב אומר, אני לא חקר הפשים את דווקא בשלו עירבו, שאז אין חשש שיוציא כלי הבית לחצר, אבל בשעירבו שיש חשש אסרו, אז גם כאן. החצר שלו עירבה אמה מצוי בה רק כלים ששפטו בחצר, מותר לה להוציא כלים אלו לחורבה. אבל החצר שעירבה, אז מצוי בה גם כלים ששבטו בבית בכניסת השבת, אז אם נתיר לה להוציא לחורבה כלים שהיו בחצר, היא תבוא גם להוציא כלים שהיו בבית, ולכן אסרו עליהם להוציא כל כלי שהוא. וכי בא רב אומר, אני שמעתי מאבי רב, אף לשעירבו נותנים את החורבה. עכשיו אני מפרש מעצמי, מה הוא התכוון שנותנים את החורבה גם לשעירבו? ושתי ינסו רויס, כמו שהחורבה הזו אסורה על החצר שעירבה, כי בה שייך לגזור שמה היא תוציא גם כלי הבית לחורבה, אז גם החצר השנייה שהיא לא עירבה ובה לא מצוי שיהיו כלי הבית אלא כלי החצר נמצאים שם, ושם לא שייך לגזור שמה היא תוציא כלי הבית, גם עליה אסרו להוציא את כלי החצר לחורבה, כי אם נתיר לה יבואו להתיר גם לחצר השנייה, גזרו על חצר זו או תוחוצר זו. אומר חיה ברב, מי אמר לי שזו כוונת אבי? ואם תוימר שתיהן מותרות, אולי אבי רב התכוון ששתיהן מותרות, כמו של החוצר שלא ירווה מותר להוציא כלי החצר לחורבה, גם לחצר שכן ירווה מותר לה להוציא כלי החצר לחורבה. אי אפשר לפרש כך, כי אם נפרש כך, מפני מה אין נויסנים חוצר שלא ירוו לחוצר שירוו? רב הרי אומר, הלא חקר הפשימן, והוא שלא עירבו, אבל עירבו אסור. אז נכון שהייתי יכול לומר שאם יש כאן שתי חצרות, חצר אחת עירבה וחצר אחת לא עירבה. אז ייתכן שחצר שלא עירבה מותר לה להוציא כלי החצר לחצר שכן עירבה. כי בה מצוי רק כלי החצר. מה אתה חושש? היא תוציא כלי הבית שנמצאים בחצר השנייה שכן עירבה אליה. אדם לא משתמש בכלים של אחרים. אתה משתמש בכלים שלו. אבל זה ברור שלפי רב, החצר שכן עירבה, לאסור להוציא כלי החצר לחצר שלא עירבה. כרי בה מצויים גם כלי הבית, ואם נתיר להם להוציא כלי החצר, יבואו גם להוציא כלי הבית שנמצאים שם בחצר, כרי חצר זו עירבה. אבל אם אתה עכשיו אומר שרב התכוון לומר שנותנים את החובה גם לחצר שעירבה וגם לה מותר להוציא מחצרה אל החובה, אפילו שמצוי בה כלי הבתים, כלי החצר מותר לה להוציא לחובה, אז למה שמה לא אומרים שהחצר שלא עירבה תינתן לחצר שעירבה? מה הכוונה? שהחצר שעירבה יהיה מותר לה להוציא אל החצר שלא עירבה. זה ברור שרב אוסר, כי בה מצוי כלים של הבית וגוזרים. אז למה כאן מותר? אז בהכרח שאי אפשר לפרש שכוונת אבי שתיהן אסורות. כי אפשר אולי להבין כמו רבונה, כמו שאמרנו, שהחצר שלא עירבה מותרת, חצר שעירבה אסורה, לא גוזרים על זו או תו זו. אבל זה ודאי אפשר להבין שהחצר שעירבה גם לה מותר. כי אם כך, גם בשתי חצרות תהיה לה מותר. בהכרח שכוונת אבי ששתיהן אסורות. דוחה גמור מיומר. ייתכן שכוונת רב אף לשרמה שתיהן מותרות. מה אתה שואל, למה בחצר גוזרים על החצר שירווה, שלא להוציא לחצר שלא ירווה, וכאן לא גוזרים על החצר שירווה, להוציא לחורווה. או אסום, כיוון דמינטרמנה דבטים בחוצר, כלי הבית צריכים שמירה. החצר זה מקום משומר. אז חוששים, חצר שירווה, יש כלי הבית בחצר. הם הוציאו לחצר, כי הם עשו העירו, וזה מקום שמור. ואז יש חשש, אם נתיר להם להוציא לחצר שנייה את כלי החצר, יבואו גם להוציא לשם את כלי הבית, כי גם החצר השנייה היא מקום משתמר. עושה לפוקה. אוכה בחורווה, מה אתה חושש? אם נתיר לחצר שירווה להוציא לחורווה, כלי החצר יבואו להוציא לשם גם כלי הבית? לא, כלי הבית צריכים שמירה. חורווה כיוון דלוי מינטרמן עד החוצה בחורווה, חורווה זה לא מקום שמור מספיק בשביל כלי הבית, לא יוסה להפוקה. ממילא אפשר לפרש כוונת רב ששתיהן מותרות בחורווה. היא קדם לנוסח אחר שזה באמת מה שחיה ברב אמר. חיה ברב אומר ששמעתי מאבי שאומר שבאופן כזה שתי חצר או איזה חורווה אחס ביניהם, אחס סירבו ואחס לא ירבו, נותנים את החורווה אף לשירבו. ואני מפרש שכוונת אבי הוא שתיהן מותרות, גם החצר שירווה מותר לה להוציא כלי החצר אל החורווה, כלי הבית אסור לה, אבל כלי החצר מותר. ואם תוימה, אולי כוונת אבי, שתיהן אסורות. ולכאורה מוכח כאן, לפי שאין נויסנים חוצר שלא ירבו לחוצר שירבו. כי אפילו אם תדחוק שכוונת אבי, שאמר שלא נותנים להוציא מחצר לשנייה כשירווה, דווקא לחצר שירווה אסור להוציא לחצר שלא ירווה, אבל לחצר שלא ירווה מותר להוציא לחצר שירווה, אבל לא גוזרים החצר זו או תוחוצר זו, אבל זה ברור שהחצר שירווה אבי אוסר להוציא לחצר שלא ירווה. אז למה כאן אני כן מפרש שכוונת אבי שמותר להוציא מחצר שירווה אל החורווה ולא גוזרים? התירוץ הוא כמו שפירשנו, אוסום כיוון דמינטרמן לדבטים בחוצר לא ישור לבו רבונון, כי אם נתיר לו להוציא אל החצר השנייה את הכלי כלים שהיו בחצר, דורס אל הפוק גם כלי הבית. כי הרי מצויים כאן כלי הבית, כי הם עשו עירוב חצי רויס, וכלי הבית נשמרים גם בחצר השנייה. אבל בחור ולא עם אינטרה, ואין חשש אם נתיר לו להוציא לחור וכלי החצר, יבוא גם להוציא כלי הבית, ולכן אפשר לפרש שכוונת אבי, ששתי החצרות גם זו שעירווה, מותרות להשתמש בחור ולהוציא אליה כלי החצר. אומרת המשנה, גג גודל סומוך לקוטן, יש כאן שתי גגות מחוברים, גג אחד יותר רחב מהשני, הממילא יש כאן שתי בליטות בשני הצדדים, הגודל מותר והקוטן נוסו. בני הבית שתחת הגג הגדול מותר להם להוציא כלי הבית אל הגג, ולא אומרים שהגג פרוץ במלואו אל הגג הקטן ואחד אוסר על השני, כיוון שהגג הגדול יותר רחב מהקטן, אז יש בליטות בשתי הצדדים, אז יש כאן כאילו מחיצות. למה? כי אומרים שהמחיצות של הבית שאותם רואים, מחיצות ניכרות, הם גוד אסיק ללמעלה, וממילא מה שפרוץ באמצע בין הגג הקטן לגג הגדול, זה פתח, מדובר שזה עד 10 רמו יסרו יחב, זה מחיצה בשתי הצדדים עם פתח באמצע, וממילא מותר להם להוציא. אבל והקוט נוסו, לבני הבית הקטן אסור להוציא כלי הבית אל הגג, כי הגג הקטן פרוץ במלואו אל הגג הגדול, ובני הגדול אוסרים על בני הקטן. אומר רשי זה אפילו לשיט עשרה מאיר, שאומר גג אין רשוס החסן, ומותר להוציא מגגו של ראובן לגגו של שימן. אז לכאורה כאן הגג הקטן פרוץ במלואו לגדול, אבל זה לא פרוץ למקום האסור לו, כי מותר להוציא מאחד לשני. אבל זה הכל, מה רמר מתיר דווקא כלים ששפטו בגג, אבל כלים ששפטו בבית אסור להעביר מגג של ראובן לגג של שימן. אז לעניין כלי הבית זה כן פרוץ למקום האסור לו, אז יהיה אסור להוציא מהבית אל הגג בגג הקטן. אותה הלכה, חוצר גדולו שנפרצו לקטנו, יש שתי חצרות ואחת יותר גדולה מהשנייה, יותר רחבה מהשנייה, והקיר שביניהם נפל, אז מה קורה כאן? הקטנה פרוצה במלואה לגדולה, אבל הגדולה יש לה עדיין שתי קירות בשתי הצדדים, ושוב מדובר שהקטנה הרחבה עד 10 אמויס, זאת אומרת שהפרצה אפשר להחשיב אותה כפתח, גדולו מותרס, הגדולו עשתה עירוב חצרוס לעצמה, מותר להם להוציא כלים מהבתים לחצר, כי הם לא פרוצים במלואם אל החצר הקטנה. וקטנו אסורו, מפני שהיא כפיסחו של גדולו, הקטנו כולה כאילו שהיא הפתח של הגדולה, כי הגדולה יש לה שתי קירות בשתי הצדדים, והפתח זה כל החצר הקטנה, אז החצר הקטנה היא פרוצה במלואה לגדולה, אז בני הגדולה אוסרים עליה, ולכן אפילו אם בני הקטנה עשו העירוב ביניהם, אבל הם לא עשו עירוב משותף עם בני הגדולה. בני הגדולה אוסרים עליהם, כי כלפם זה כאילו חצר אחת גדולה. אבל בני הקטנה לא אוסרים על בני הגדולה, כי להם יש שתי קירות בשתי הצדדים, אז להם יש מחיצה עם פתח באמצע. אומרת הגימורי, לא מולי למיס נטרת, למה המשנה צריכה לחזור על אותה הלכה בשתי אופנים, בגג ובחצר, זה אותו עיקרון. עונה הגימורי, הרי למדנו מחלויקס בתחילת הפרק, רב סובר, לא אומרים גודאסיק, אלא במחיצות הניכרות. המחיצות שאינם ניכרות, לא אומרים מהם גודאסיק. שמואל אומר, גם במחיצות שאינם ניכרות, אומרים גודאסיק. ממילא, אפשר להסביר את הכפלות לפי שתי השיטות. לרב, מה שנקטו גם גג וגם חצר ללמד אותנו, גג דום ידי חוצר. מה חוצר מינקרי מחיצתי? הרי יש מחיצות פיזיות, אז הגדולו יש לה באמת שתי מחיצות בצדדים. אף גג נע ממינקרי מחיצתי. מדובר שהגג לא בולט מעל כותלי הבית, ולכן כשאדם עומד בקצה הגג, הוא מסתכל למטה, הוא רואה את כותלי הבית. בהם אומרים, גוד אסיק מחיצתי, ולכן הגדולה מותרת, כי יש לה גיפופים בשתי הצדדים. אבל אם הגג יבלוט מעל הקירות הבית החוצה, ואז לא רואים כשעומדים על הגג את קירות הבית, לא נאמר גודאסיק מחיצתי, וגם הגג הגדול יהיה אסור, כי הוא פרוץ במלוא על הקטן, אין קירות בשתי הצדדים. ולשמואל שהוא סובר שגם במחיצות שאינם ניכרות אומרים גודאסיק מחיצתי. אז להפך, גג דומי דה חוצר מהחוצה דה קודרסלו רבים, בחצר שנרתה פרצה ביניהם, הרבים דורסים שם. אף גג נעמד קודרס אל הרבים. מה שאומרים שהקטן אסור, זה דווקא כשיש דיורים על הגגות ואנשים עוברים מגג אחד למשניו. ואז, מה אתה רוצה שאני אומר? גודאסיק מחיצתי. כאפילו מחיצות שאינם ניכרות, אז גם הקטן יהיה מותר. כי הבית הקטן יש לו קירות, אז הקירות של הבית עולות עד ללמעלה, גם במקום הזה שהגג הקטן מחובר לגדול, אפילו שם לא ניכרות המחיצות, אומרים גם גודאסיק, אז קטן מוקף מחיצות ויהיה מותר כי הוא מתנתק מהגדול. לא אומרים זאת, כי מדובר דקודרסה בו רבים. אני לא יכול לומר גודאסיק, כשיש כאן הילוך רבים, הם דורסים כל הזמן את המקום שאני צריך כאילו לעלות לשם קיר. אני לא יכול לומר, מחיצה נדרסס. אבל אילו לא יהיו דיורים על הגג, אין כאן דריסת רבים, אז אני כן יאמר שיש כאן מחיצות שעולות, וגם הגג הקטן יהיה מותר, לכן המשנה נקטה גם גג וגם חוצר כדי שנלמד אחד ממשניו. אומרת הגימורה, יוסיב ישבו שלושה אמוראים, רבי ורבי זיירה ורבי ברב חונון. ויוסיב אביי גבאיו, אביי ישב לצידם. ויס ובקואמרה שלושת אמוראים. שמה מינו ממסניסן? המשנה העריכה, היא אמרה קטנו אסור מפני שהיא כפיסחו של גדולו. מה אני רואה כאן מהנוסח של המשנה? אני לומד מכאן דיורי גדולו בקטנו ואין דיורי קטנו בגדולו. אומר רשי, דיורי גדולו מוישלים בקטנו ומוישכינו איסון אצלו. כאילו כל הקטנה נמשכת לתוך הגדולה, היא הפתח שלה. אבל להפך לא, ואין דיור הקטן ומוישלין בגדוילו למושכו אצלון. רבינו חננל מבטא זאת כך, כלוימר, כל הדור בגדוילו, כל מי שדר בחצר הגדולה, כאילו בקטנו הוא דור, שהקטנה מכללה של גדולה היא. אבל להפך לא, ואין דיור הקטן חשוב מכלל דירה הגדוילו, אחשוב אם יהיו בגדוילו. אלא, החצר הקטנה לא מושכת את דיורי הגדולה אליה. ממילא מכך יש ללמוד כמה נפקמין אס לדינה. הדין הראשון כיצד? הלכה היא אסור לזרוע זרעים בקרם. גפנים בגדולו, אם יהיה כזו חצר קטנה וגדולה, ויהיו נטועים גפנים בגדולה, אסור לזרוע אס הקטנו כולה. אומר רשי, בחצר הגדולה עצמה אני ארצה לזרוע זרעים, אני ארחיק דל אדמויס מהגפנים, זה השיעור, אני אוכל לזרוע. בחצר הקטנה, אפילו אם אני ארחיק דל אדמויס מהגפנים שבגדולה, אני לא אוכל לזרוע שם. כי כל הקטנה מובלעת בתוך הגדולה, היא כאילו בכל הגדולה גם במקום של הגפנים. אז אני לא יכול לזרוע בקטנה, כאילו אני זורע באמצע הגפנים. ואם זורע, זרועין אסורים. כי הזרעים כאילו נמצאים בתוך הגפנים, והם נאסרים כדין כלי הכרם שהם נאסרים, אבל גפנים מותרים. הגפנים שנמצאים בגדולה, הם מותרים. למה? כי לא אומרים שהם נמשכים אחרי הזרעים שבקטנה, אלא הזרעים נמשכים אליהם. אז הזרעים בתוך הגפנים, אז הם נאסרו, אבל הגפנים לא בזרעים, אז הגפנים ישארו בהטו. מה היה הדין להפך? אם יהיו נטועים גפנים בקטנו, מותר לזרוע את הגדולו לכתחילה. למה? כי הגדולה הרי נפרדת מהקטנו, כי יש לה גיבופים בצדדים. אז יש כאן מחיצה עם פתח באמצע, ברגע שיש מחיצה בין הגפנים לזרעים, מותר לזרוע בגדולה אפילו סמוך בתור דל לדמס של הגפנים. כי יש כאן מחיצה באמצע. ואני לא אומר שאני זורע בתוך הגפנים, כי הגדולה לא נמשכת אחרי הקטנה. אומר רשי, אבל למעשה, אנחנו אומרים הרי שהקטנה נמשכת לגדולה. אז מה יקרה כאן? כשהזרעים יצמחו, אז הגפנים שבקטנה הם כאילו נמצאים בתוך הזרעים שבגדולה, והגפנים יאסרו, הזרעים יישארו מותרים, אבל הגפנים יאסרו. אומר רשי מבואר בגימור מנוחס, שאדם זרע את כרמו של חברו. הוא הלך לכרם של חבר וזרע שם זרעים. אז פסקו שמה שהזרעים שלו אסורים, אבל הגפנים של החבר נשארו ביתרם. למה? כי מעיקר הדין מן התירה, כל כלי זרעים שנאסרו לזרע אותם בכרם, זה דווקא זרעים מסוימים, קנבוס ולוף, כמו שמבואר שם. שאר זרעים זה רק מדרבונון, כאן ושם מדובר בשאר זרעים. דרבונון כנסו לאסור בענוי בדיעבד רק את מי שעשה איסור, לא את מי שלא עשה איסור. ולכן, אם יהיה מדובר כאן שהגפנים בקטנה שייכים לאדם אחר, ודאי שהם לא יאסרו על ידי זה שזרע זרעים בגדולה. גם אם שייכים לאותו אדם, כיוון שהוא זרע בהתר, בשעה שהוא זרע אמרו לו מותר לך לזרוע, אז לא נאסור עליו ככה כך את הגפנים, אפילו שבעצם נחשבים שהגפנים כאילו הם נמצאים בתוך הזרעים שבגדולה. עוד הלכה, אישו בגדולו וגט בקטנו מסגרשס. הלכה היא, אדם יכול לגרש את אשתו על ידי נתינת הגט לחצרה. לא צריך לתת לה את זה ביד. אבל נחלקו המוירואים ממסכת גיטין, האם היא צריכה לעמוד בחצרה בשעת נתינת הגט לשם, או שלא צריכה לעמוד שם. מספיק שיתנו את זה בחצרה המשתמרת. הגימורה כאן הולכת כמאן דאמר, שצריך שהאישה תעמוד שם. ממילא, אם האישה עומדת בגדולה, והגט מניחים אותו בקטנה, היא מתגרשת. כי דיורי הקטנה נמשכים אל הגדולה, ומי שגר בגדולה, כמו שאמרנו, כאילו גר בקטנה, אז היא כאילו נמצאת ביחד עם הקטנה באותו חצר. ממילא מתגרשת. אבל אם היא הדין להפך, אישה עומדת בקטנה, וגט בגדולו, אינו מסגרשס. למה? כי היא עומדת בקטנו, אז זה לא נחשב כאילו שהיא עומדת גם בגדולו. אז היא לא עומדת בחצר שנתנו את הגט. אומר רשי, אבל הגט שנתנו אותו בגדולו, אז הוא כאילו נמצא גם בקטנו, הוא מושך אליו את הקטנו כמו שאמרנו, אז הוא מושך אליו את האישה. אומר רשי, אילו הגט היה צריך לקנות את האישה, אתה צודק, אבל האישה צריכה לקנות את הגט, לכן לא שייך לומר זאת. עוד הלכה, ציבור עומד בגדולו, ושליח ציבור שהוא צריך להוציא אותם מדי חובתם, עומד בקטנו, היא יוצא מדי חויבוסון, כי שוב, הם מושכים את השליח ציבור אליהם. ציבור בקטנו הוא שליח ציבור בגדולו, אין יויצא מדי חויבוסון. למה? כי הם לא יכולים למשוך את השליח ציבור אליהם, כי הם בקטנו, הקטנו לא מושלת על הגדולה. מה תאמר? השליח ציבור שבגדולו ימשוך את הציבור אליו? לא שייך לומר שאחד יגרור אליו רבים. אותו הדין, עומדים 9 אנשים בגדולו, ויוחד בקטנו מצטרפים למניין. כי שוב, בני הגדולה שולטים על הבני הקטנה, אז זה שנמצא בקטנה נמשך אל בני הגדולה ויש כאן מניין. אבל אם יעמדו 9 בקטנו ואחד בגדולו, אין מצטרפין. כי בני הקטנו לא יכולים למשוך אליהם את זה שבגדולו. ומה נאמר שהיחיד יגרור אליו את 9? כי בני הגדולו מושלים על הקטנו. אין יחיד גורר רבים. עוד הלכה. צויו מונחת בגדולו. אסור לקריאת קריאת שמע בקטנו. כי מי שעומד בקטנו, הרי הצויו, כאן אנחנו דנים הצויו כי היא הבעייתית. עליה אנחנו צריכים לדון. אז כשהיא נמצאת בגדולו, היא כאילו נמצאת גם בקטנו, וזה שבקטנו אסור לו לקרוא קריאה שמה, כי הוא נמצא בחצר עם הצויו. אבל צויו בקטנו מותר לקרוא קריאה שמה בגדולו, כי זה שעומד בגדולו, הוא באמת נכון שהוא מושל על הקטנו. אבל לא שייך לומר שהוא מושך אליו את הצועה, כי הנידון הוא על הצועה. הצועה מונחת בקטנו, אז היא לא מושלת על הגדולו, אז בגדולו מותר לקרוא קריאה שמה, כמובן באופן שהריח לא מגיע לשם. יש כאן מחיצה ביניהם, היא מחיצה עם פטר ביניהם. אומלו אביי, אביי אמר לשלושת האמוראים שאמרו את כל ההלכות האלו שהם למדו זאת מהמשנה, איך ייתכן כזה דבר? אם כי מוצינו מחיצה לאיסור, תמיד מחיצה מבדילה בין שתי רשויות. כאן אתם אומרים שהמחיצה היא תפעל כאן עירוב חצרות, עירוב רשויות, וזה יגרום כאן איסור? הרי בואו נעשה חשבון. הלכה הראשונה שאמרתם. מה אמרתם? שאם הקפנים בגדוילו אסרו לזרוע בקטנו. תארו לעצמכם שאלמולי אין מחיצה. אם לא יהיה כאן מחיצה, לא יהיה כאן גיפופים. זאת אומרת שתי החצרות יהיו באותו גודל. לא תהיה מחיצה בין הגדולה לקטנה. אז מה יהיה אדם רוצה לזרוע באחד החצרות? מרחיק דל אדמס מהקפנים וזריע. ואילו אשתם, מה קורה עכשיו? שיש כאן גיפופים, זאת אומרת יש כאן מחיצות שאמורות לפעול כאן היתר, והן מבדילות את הגדולה מהקטנה לכאורה. אז מה קורה עכשיו? בגלל שיש את הגיפופים, אני רוצה לזרוע באותה נקודה שרציתי מקודם לזרוע. זאת אומרת, דל אדמוס מרחק מהקפנים, אסור לי לזרוע. כי אני עכשיו עומד בקטנו שכולה נמשכת אל הגדוילו, אסור לי לזרוע שם, ואילו אשתה אסורו. איך ייתכן שמחיצה תפעל איסור? אומר לי רבי זהיר אל אבאיה, ולא אם הוצינו מחיצה לאיסור? ניתן לך דוגמה מחיצה לאיסור, ואותננו משנתנו. חוצר גדוילו שנפרצו לקטנו. גדוילו מותרס, וקטנו אסורו, מפני שהיא כפיס חושי גדוילו. ואילו אישבו אס גיפופיו. אדם יבנה מחיצות. איזה מחיצות הוא יבנה? כמו שמצויר כאן ברשי, הוא יבנה מחיצות בין הקטלים של הקטנה, ימשיך אותם לכל האורך של הגדולה. ואז מה יהיה כאן? שהחצר הגדולה תהיה פרוצה לגמרי לקטנה, כי הם ביניהם הבדל בכלל, כי הגיפופים יתבטלו, והמחיצה כאן פעלה איסור. אומר לי, אוסום סילוק מחיץ איסור. מה שיהיה שם מעתה ואילך גם הגדולה תהיה אסורה, זה לא שהמחיצות החדשות הם פעלו כאן איסור. המחיצות החדשות הם סילקו את המחיצות הישנות, הם כאילו שברו את הגיפופים, אין כאן גיפופים, וזה גרם לכאן איסור. אבל כאן אנחנו אומרים שהעודף, האיתור מחיצה, לא ביטול המחיצה הקודמת, זה פועל כאן איסור. זה אני לא יכול להבין. אומר לרוב ולאבאי ולמוצינו מחיצה לאיסור, והיתמר. סיקי חלגה באחסדרו שיש לו פצימין. אדם בנה סוכה, איך הוא בנה סוכה? יש לה אחסדרה, בניין עמודים. אחסדרה הזו, יש לה שתי קירות משתי הצדדים, כמו מבוי, קיר אחד מול השני, ובכל שאר הפינות, יש שם קורה ברוחב של טפח. כשירו, הסוכה כשרה. למה? כי ההלכה היא שיש שתיים כלחוסון ושלישית אפילו טפח מספיק, וכאן יש לי טפח בכל הפינות, אז זה סוכה כשרה. ואילו איש ופצימו, אדם עכשיו יוסיף דפנות לסוכה. איך אנו יוסיף אותם? יש את הדפנות הישנות, הוא ישים לאדם דופן חדשה. בין הדופן החדשה לישנה יהיו הפצימים ברוי חף טפח. ואז מה יקרה? שיש כאן רק שתי דפנות בלי פצימין, כי הפצימין הסתלקו מהסוכה על ידי המחיצות החדשות. פסולו. זאת אומרת שיש אפשרות שמחיצה תפעל איסור. אומר לאבאי, קודם כל לדידי כשרו. בדף צדיקי נראה, מחלוקת בין אבאי לרובה. אבאי אומר, אני סובר שהסוכה תישאר כשרה. כי אומרים, פי תיקו ירד וסויסם. כמו שנראה שם, סתם אחסד רואה שם מקורות למעלה, שהן חלקות מעמוד לעמוד, עליהן נותנים את העצים, את התקרה. ממילא אפשר לומר, פי תיקו ירד וסויסם, ויש לי כאן מחיצות. אז זה לא יקרה כלום בזה שעשה כאן מחיצות חלשות וסילק את הפצימין. לדידוך שאתה טוען שם, כמו שנראה בדף צדיקי, שלא אומרים פי תיקו ירד וסויסם, הנכון שהסוכה תהיה פסולה. אבל הסוכה לא תהיה פסולה על ידי שיש כאן מחיצות חדשות. אלא המחיצות החדשות סילקו את הישנות, וזה מה שגרם כאן לפסול. סילוק מחיצויס היא, כמו שהוא אמר מקודם אותה סברה כאן. אומר לרבי ברב חונו לאבאי, ולא אם הוצינו מחיצו לאיסור ואותניה, בייס שחצי מקורה עם תקרה, וחצי אינה מקורה בלי תקרה. כפן אם כאן בחצי הזה, מוטה לזרוע כאן, אפילו בתויר דל אדמוס, למה? כאומרים פי תיקו ירד וסויסם, טייסס אומרים שלעניין כליים לכולם אומרים בכל אופן פי תיקו ירד וסויסם, אז הפה של התקרה שבאמצע הבית כאילו יורד כאן למחיצה, אז נמצא שיש מחיצה בין החצי הזה לחצי הזה, וכשיש מחיצה מותר לזרוע מצד אחד של המחיצה, אפילו כשיש כפנים מצד השני בתור דלת דמס. ואילו איש בו הזכרו יג, אדם יוסיף כאן מחיצה, מה הוא יוסיף? הוא ישלים את התקרה וכל הבית יהיה מקורה. עשו, כעכשיו אין מחיצה, אז אסור לזרוע ליד הכפנים, אלא צריך להרחיק דל אדמס. אז רואים שתוספת מחיצה יכולה לגרום איסור. אומר לי את אותה טענה. או שום סילוק מחיצסו. לא התוספת בעצמה היא תגרום כאן את האיסור. התוספת מבטלת את פי תיקרו, אין כאן פה. כי התקרה ממשיכה עד הסוף. אז אין כאן פה לומר ממנו פי תיקרו רד וסויסם. זה מה שגורם את האיסור, הסילוק של המחיצה, ולא עצם המחיצה החדשה. עד כאן דף צדיק בייז.